אמן, חזק וברוך לרבו עם ציון. קהל קדוש ונכבד, אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. היום אני רוצה לדבר וללבן יחד איתכם את כל נושא כשרות השימורים, קופסאות שימורים. קופסאות שימורים, השם ישמור אותך. קופסאות שימורים, יש בהם הרבה בעיות של בישולי גויים, ונדבר מי ומה. יש בעיות של חרקים, זאת אומרת, לא כל קופסת שימורים שאתה קונה, אם בקושי איזה כשרות שמופיעה עליו, אתה יכול לאכול. ואנחנו נסביר ונדבר. רוב ככל הקופסאות שימורים מגיעים מחוץ לארץ. למעט הגידולי מלפפון, זיתים ועוד מעט מאוד, הרוב מגיע מחול. כדי לשמר את התחולה של הקופסת שימורים, זה לא עובר ממש בישול, זה נקרא אוטומציה, מפסטרים אותו מהחיידקים וזה נעשה ראוי למאכל, סוג של בישול. עכשיו, מאוד חשוב להסתכל על הכשרות של השימורים, ועוד מעט נפרט את השמות. הרבה פעמים יש לך תחת הכשרות מופיע המילים, יש לבדוק מחרקים. במילים אחרות, הכשרות אומרת לך, תקשיב, אנחנו לא בדקנו, ויש מצב לנגיעות, תבדוק אתה. אני יודע שזה כתוב בקטן, אבל להסתכל, להתבונן, הרבה פעמים לא כתוב כלום, אבל הכשרות היא גבוהה, אז אני יודע שזה עבר מיון יסודי במפעל ואני רגוע. אנחנו נתחיל לפרט את השמות של הקופסאות שימורים, ונשתדל להתייחס גם לבישולי גויים, תודה רבה מכילה, יעבדו חמים, גם לבישולי גויים וגם לנושא של חרקים. שימורי אננס, אין לנו בעיה של בישולי גויים, לגבי נקיות מחרקים, האננס בחזקת נקי. ולכן, כאשר גם אם יש לי על הקופסה, קשרות, לא הכי גבוהה, אבל לא משנה, בשימורים תפתח, תסתכל, אין לי מה להסתכל. למה אני אומר כן להסתכל? כי הרבה פעמים אנשים העידו בפניי, פתחו את הקופסה של השימורים באננס, ומצאו חרק שהוא צף. פשוט מאוד, עד שסגרו אותם, נכנס חרק, זה קורה, זה בסדר. כן, ודאי. זה קורה, ולכן לא להיבהל. האננס עצמו בחזקת נקי, אין בעיה, ואפשר גם בכשרות נמוכה. עכשיו, יש ירק שנקרא אספרגוס. אספרגוס הזה זה כמין מקלות, ויש לו, מי שיודע מה אני מתכוון, בראש כמו כתר כזה, תפרחת, ויש שם מלא חרקים. האספרגוס מלא חרקים, משתמשים בזה בחנויות של סושי. סושי משתמשים בזה. איך מאשרים את זה? אז הרבנות הראשית אומרים, ברגע שאנחנו מורידים את הכתר, את הראש, והוא נשאר, מגרדים אותו, הוא נשאר לבן ללא הקליפה, אין בעיה. כי הם נמצאים החרקים מבחוץ בעיקר. לכן זה בסדר, אבל אני אומר שוב, מגיעים חתוכים, שימורי אספרגוס, אם זה לבן, אין לך בעיה של חרקים. אם זה לא לבן, לא טיפלו בזה, יש בעיה של חרקים, ולא לאכול את זה כמות שזה. אני חוזר ואומר מה שדיברנו לא פעם ולא פעמיים, הבדץ בדרך כלל אומר, אני לא קשור לנושא החרקים. חרקים, תבדוק אתה. הם לא קשורים לזה כביכול, בסדר גמור. גם הבחור שלנו פה בחוץ שמוכר זיתים. הכשרות היא טובה, אמרתי לו, מה עם חרקים בזיתים? אומר לי, נכון, אני אומר לכולם, אדם ירא שמיים, אני אומר לכולם, תבדקו את הזיתים מחרקים. תדעו לכם, בזיתים יש הרבה חרקים, בפרט בזיתים הקהים, אלה שמגיעים, שאנשים אוהבים לאכול אותם בזה אחר זה, תדעו לכם, יש בזה חרקים. שימורי ארטישוק. ארטישוק עצמו, אני זוכר שהיינו ילדים, היינו אוכלים את העלים של הארטישוק. לא הייתה מודעות, פעם לא הייתה מודעות לנושא החרקים. ובעלים של הארטישוק היו מכניסים לפה ומוציאים, אתם יודעים מה אני מתכוון, רבי יתרו, אתה זוכר? מלא חרקים. זה גם תשובה, הרבה אנשים אומרים לי, אתם מדברים על חרקים. הסבתא שלנו אכלה רגיל. אם זה אלים, אם זה זה מה, הם אכלו חרקים, לא נעים לי לומר, כן. לא ידעו, המודעות לא הייתה, המודעות לא הייתה. והיום יש מודעות, היום אנשים יותר ערנים לנושא הזה, צריך להיות ערנים. עכשיו, אני חוזר, שימורי ארטישוק, התחתית של הארטישוק נקייה. התחתית נקייה, ולכן, רגע, התחתיות בחזקת נקי, מוכרים את זה כפו, יש כאלה ממלאים את זה עם בשר, אין לי בעיה. חזק וברוך. לבבות ארטישוק, רבותיי, לפני הלבבות, התחתית של ארטישוק, אמרנו שאין בעיה, זה בחזקת נקי. הלבבות, מה שאוכלים ומושכים מהארטישוק עצמו, דיברנו, נגוע מאוד. מה קורה לגבי בישולי גויים? יש הרבה כשרויות, לא מתייחסים לבישול, בישול ישראל או לא. תחתית ארטישוק לא נאכלת חיה. היא נאכלת אך ורק מבושלת. תחתית ארטישוק עולה על שולחן מלכים, יש הרבה בתים בליל שבת, אוכלים את התחתית ארטישוק ממולא בבשר, יש גם אולמות בתפריט את זה. אז ממילא זה עולה על שולחן מלכים, וזה לא נאכל כמות שהוא חי, ממילא יש בו בישולי גויים. אז מה? צריך לדעת האם אותה קשרות הקפידו על בישולי גויים או לא. אם זה קשרות גבוהה, אתה יכול להיות רגוע וסמוך שהם בדקו, והם הקפידו שהיהודי יעשה את זה ואין בעיה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה? העלים אי אפשר להכשיר אותם צדיק, הלבבות ארטישוק לא לגעת, לא לגעת, מכילה לא לגעת. עדיין לא יצא מפוקח, עדיין לא יצא. הנה סטארט-אפ, אולי אתה תוציא. עכשיו, שימורי גויאבה. שימורי גויאבה, הגויאבה בדרך כלל זה מגיע מתאילנד, וזה בחזקת נקי. גויאבה, יש את הגויאבות, החיות, הטריות, אלה יש בהם חרקים, צריך להוריד את הראש משני הצדדים, צריך לחצות אותו, עדיף לחתוך לרוחב, ואז אם אתה רואה שמה כרסום, סימן שיש בו חרקים. אבל אני מדבר פה על השימורי גויאבה, שזה כבר חתוך, בדרך כלל בעיה של חרקים אין, וכמובן זה נאכל חי, אין לנו בעיה של בישולי גויים. יש שימורים של דובדבנים. דובדבנים, צריך שהכשרות תכתוב שמה נקי מחרקים, אחרת מלא חרקים בדובדבנים. גם אם זה בשימורים, אין לנו בישולי גויים, אבל חרקים יש, והדובדבנים בחזקת נגועים. בקיץ צעקנו על זה ודיברנו, לפתוח, לראות ולבדוק, אחרת לא להשתמש. יש בשימורים שאנחנו משתמשים הכי הרבה, מה זה? זיתים. השימורי זיתים, אם זה טבעות של זיתים, בדרך כלל זה נקי, כי זה עבר שטיפה, אין לי בעיה. תבדוק מלמעלה, אבל זה עבר שטיפה וזה בסדר גמור. אבל, לעניות דעתי, גם אם הזיתים האלה, הטבעות של השימורים עוברים בישול, אין בזה בישול לגויים. ולמה? היות וטבעות זיתים, בכלל זיתים, נאכל חי. נאכל חי. גם פיצה, שמכניס לי את הפיצה גוי לתנור, אבל היהודי הדליק את התנור, זה אפייה, מספיק הדלקה. והיה שם על הפיצה זיתים, אין לי בעיה. למה? הזיתים נאכלים חיים, אין בזה בעיה שבישול לגויים. אני חוזר אבל לגבי שימורים של זיתים. אם זה של קבוצת יבנה וכאלה, זה עובר בדיקות של המפעל. הבדיקות של המפעל, ובפרט בקשרות בדת צדה החרדית, אתה יכול להיות רגוע. לא צריך עכשיו כל זית לפתוח ולבדוק. מה שדיברתי על אלה שמביאים את הזיתים מטורקיה, הכמושים, השחורים, הכמושים, אלה צריך לבדוק אותם מחרקים. אבל מה שיש לנו פה, תוצרת הארץ, אין בעיה, לא צריך לבדוק. והיה וראית זית שיש עליו כתם כהה, זה לא מחייב שזה נגיעות. תבדוק. בדרך כלל במפעל, במיון הם מוציאים את זה, יש בבדצים גבוהים, כל כמה זמן עושים בדיקות, אתה יכול להיות רגוע, בקופסאות שימורים האלה לא צריך לבדוק מחרקים. אני יודע, יוון, טורקיה, חובה לבדוק. אני יודע שיש על זה בדץ בית יוסף, בדץ כזה, בדץ אחר. זה לא קשור לנושא של החרקים, חובה לפתוח ולבדוק. יש שימורי חומוס, גרגירי חומוס. החומוס הגרגירים שגדל באדמה הוא לא נאכל כמו שהוא חי. והחומוס גרגירים עולה על שולחן מלכים, במסעדות, בחתונות, בחומוס, שמים את הגרגירים. ואז ממילא יש בישולי גויים בחומוס. עכשיו, לגבי חרקים, בדרך כלל, שוב, זה עובר מיון במפעל וזה נקי הגרגירים. אם הם רואים גרגיר חומוס כהה, עם כתמים כאלה ואחרים, הם מוציאים את זה. עכשיו, יש... מוכרים לך רוטב סמיך עם החומוס, יש כאלה כמו חמין, אתם יודעים מה אני מתכוון, והם כותבים לך על זה, יש לבדוק לפני השימוש, מכילה זה לא אמין, למה? כי אי אפשר לבדוק את זה, זה שימורי חמין, יש היום פעם, אני לא רואה את זה כבר, אבל פעם היה עם שועית, חומוס, גריסים, לא יודע מה, יש לבדוק, איך אני אבדוק? איך אני אבדוק? ולכן מכילה לא להתייחס לזה. לגבי בישולי גויים, חזרתי, אני חוזר ואומר, יש בישולי גויים. יש בדצים שמקפידים על הבישולי גויים. אם אתה תיקח בדץ בית יוסף, בדרך כלל הם אוכפים את הנושא שבישולי גויים לדעת הספרדים, ואתה יכול להיות רגוע בשימורי חומוס שהם בישול יהודי. אבל בדצים אשכנזים, לא כולם עומדים על הנושא הזה, ולכן צריך זהירות. אני חוזר לגבי חרקים שימורי חומוס, זה עובר מיון במפעל ואין לנו בעיה. אבנים בחומוס זה היה פעם בסקים, היום במפעל זה עובר מיון, זה אין לך בעיה, אין אבנים, בשימורים אין אבנים, רבנו, אבנים היה איפה? היום אין לנו את זה. היה פעם, כן. שימורי טונה, שימורים של דק טונה נקי מחרקים. אין לנו בעיה של חרקים בו. מה קורה לגבי בישולי גויים? צריך כשרות שמעידה שהבישול ישראל לדעת מרן. ואני מדגיש, כי לפעמים כותבים לך בישול ישראל, והם מתכוונים למי? בישול ישראל על פי דעת הרמה, לא על פי דעת מרן. לכן צריך לבדוק, לא לרוץ ולקנות כל טונה. אני יודע שהיום יש מאכל שנקרא סושי, ושם אוכלים עם האצות דג חי, דג סלמון ודג כל מיני דגים כאלה ואחרים, חיים. אז מה, דג טונה נאכל חי, הנה אני רואה מי הם מהסושי שנאכל חי. היום יותר ויותר אנשים אוכלים את המאכל הזה. אם פעם היו אוכלים את זה רק האמריקאים שבאו לארץ, היום גם הרבה ישראלים אוכלים את המאכל הזה של הסושי. ולכאורה, לכאורה, גם אם גוי הניח את זה על הפלנצ'ה, זה נקרא ווק, זה מכשיר של התאילנדים שעליו הם מקפיצים, בדיעבד זה בסדר. למה? כי זה נאכל חי בסושיה, אוכלים את הדג חי. אני אומר שוב, אנחנו אצלנו, כשרות טובה, משתדלים להקפיד שיהודי רק יניח את הדגים, שלא יהיה בעיות לכל הדעות. אבל, תלכו תראו, האמריקאים אין להם אירוע בלי מאכל שנקרא סושי. אין כאלה סושיות היום בישראל, פה החרדים פותחים מלא סושי. יש בעיה אחת, האם אפשר לאכול בכל סושייה? התשובה היא כזאת, תשאל את המשגיח. האצות זה גידולי מים, פרחים, שמוציאים את זה מקרקעית המים, וזה עובר כמו גיוץ, זה מגיע דפים דפים. הדפים האלה הרבה פעמים יש בפנים חרקים. צריך שהמשגיח יעמיד את זה מול האור ויסתכל לראות שאין בו חרקים בדף עצה. זה נקרא אצות. האצות עצמם זה פרחים, אין בעיה איתם. הבעיה בחרקים שיש שם. ולכן בסושי, אתה רוצה לאכול בסושי? תשאל מספר שאלות. א', האם המשגיח בישל את האורז או התאילנדי בישל את האורז, כי זה בישולי גויים? האם האצות נבדקו אחד אחד על ידי המשגיח או לא? ושאלה שלישית, מי הוריד את הדגים לסושי, לווק? כן. הרב עובדיה זצ"ל שאלו אותו, הפיצוחי חומוס, הוא אמר שזה לא עולה על שולחן מלכים, יש רמה כזה, הוא אומר כליות ואגוזים, זה הכליות האלה, אין בהם, לא עולים על שולחן מלכים, אין בעיה שבישול לגויים. אבל החומוס שאנחנו מדברים, זה לא החומוס שרב שמעון אומר של הפיצוחים, זה חומוס שעולה על השולחן, שכולנו מכירים אותו, וזה בעייתי. יש היום הרבה חומוס אליהו, רשת של חומוס אליהו. חומוס אליהו הוא בסדר גמור, בדרך כלל הוא עובד על רשת של מהדרין. אבל תמיד כשאתה בא למקום, תשאל מי בישל את החומוס, אם בישל אותו יהודי, זה בסדר גמור. מה עם חרקים של החומוס? זה בסדר. היות וזה עובר תחינה, תחינה דק מן הדק, אין לך בעיה. כן. נכון. אז למה זה נקרא סיני? כי הסינים עובדים שם מולם. דיברנו על זה פה שיעור שלם על כשרות הטונה, כבודו יכול לראות את זה, וכשמעלים מהמים, מעלים מהמים טונה, ומעלים איתו גם דגים טמאים, ולאחר מכן מוציאים את המים, וזה נהיה כבוש. הדג הטמא עם הדג הטעורך מותר, דיברנו על זה, דיברנו על זה. בואו נסיים עם השימורים. יש היום שימורי ירקות מעורבים. מה יש בפנים? סלרי, קרוביות, רבותיי, גזר, חובה על כשרות שמידע על החרקים. לא תרומות ומעשרות, בדרך כלל זה מגיע מחול. אבל כן על החרקים. יש שימורי קרוב, גם כן. לבדוק כשרות שמידע לחרקים, ולמה? כי הכרוב צריך שטיפה, ואותו דבר שימורי כרובית, הכרובית מלאה בחרקים. יש פרי שנקרא ליצ'י, ויש לו קופסאות שימורים, זה נקי וזה מגיע מחול ואין לנו בעיה. בואו נסיים עם השימורים רבנו. המלפפונים, יש מלפפונים בחומץ, יש במלח, אם זה פה מהארץ כמו של יבנה, קבוצת יבנה וכאלה, אין שום בעיה. בדרך כלל זה נקי בחרקים, זה פשוט זה עובר מיון במפעל. אין לנו בישולי גויים, המלפפונים נאכלים חיים, זה בסדר גמור.
יש מסעדה יפנית,
כן. נכון, נכון. זה בעיה, צריך לבדוק מחרקים. נכון. סרדינים, יש קופסאות סרדינים. יש ממרוקו, זה בדרך כלל נקי מחרקים, יש סקוטלנד, נגוע, כדאי מאוד להסתכל תמיד, ארץ ייצור, מאיפה זה מגיע, יש שימורי פטריות, שימורי פטריות, יש גידול פטריות בסין, ושם זה בצורה פיראטית, מלא חרקים, אין על הפנים, בקיצור מלא חרקים לא לקחת, אם זה כתוב ארץ ייצור סין, לא לגעת בו, אבל אם זה מהולנד, אם זה מספרד, נקי. זה נקי. עכשיו, דרך אגב, בכלל, פטריות, האם אנחנו צריכים לקנות פטריות? איך אני יודע לקנות פטריות? בדץ דווקא, האם אני יכול? זה מגיע בסלסלאות מרובעים עם הניילון נצמד הזה. אתם יודעים מה אני מתכוון? הפטריות. האם אני צריך להקפיד? קניתי בטעות גידול רגיל. אני אסביר. הפטריות גדלים בקירור על גבי מצע מנותק, זה בדרך כלל מצע שמהולנד, וכעבור שבועיים מתחילים לצוץ פטריות. כל 3 שעות צץ הפטריה. ברגע שיש לי בדץ, אז הוא כותף את הפטריות הראשונות. הפטריות הראשונות יש כיפה, יש מקל, יש כיפה, זה סגור מתחת לכיפה, זה בחזקת נקי. אין חרקים, את זה הוא כותף ועל זה הוא שם בדץ. הגידול השני והשלישי זה כבר לא סגור מתחת לכיפה וזה גידול רבנות רגילה. בדיעבד, אם קנית רבנות רגילה צריך שטיפה. איפה שטיפה? מתחת לכיפה, באזור הפתוח, כי הרבה פעמים נכנסים שם טריפסים, חרקים קטנים, לכן צריך את מה שאמרנו, צריך שיהיה סגור מתחת. יש פטריות פורטובלו, אלה הגדולות, זה מאוד קשה להשיג מהדרין, כי הכל פתוח למטה. פעם הייתי באולם, ואמרתי למשגיח, אוקיי, קיבלת מהדרין, גם הפטריות. אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, בוא תראה, לקחנו דף רגיל של מדפסת, לקחתי את הפטריה, והיקטתי אותה חזק על הנייר. צצו כבישים, הכבישים קטנים, אתה רואה אותם איך הם רצים על הנייר. אמרתי למשגיח, נשמה טובה, מה אתה, לא חשבת? הוא אומר, לא, אני מקבל את זה מהדרין. מהדרין, ללא חשש טבל, עורלה, שביעית, חזק וברוך. אבל הרבה פעמים יש לי את הנושא של החרקים וצריך זהירות. עוד דבר, מה רצינו? טוב, בואו נתקדם. תירס, תירס שימורים. התירס לא, יש לי בעיה של בישולי גויים לכאורה. תירס, היום אפשר למצוא אולמות, קייטרינגים שמביאים תירס בסלטים. לכן, זה כבר עובר מיון במפעל הגרגירי תירס, אין לנו בעיה של חרקים. מה הבעיה אולי של בישולי גויים? יש כאלה כדאי להחמיר, אם אפשר לקנות בקשרות טובה. תירס גמדי, אין בו חרקים. גם שתירס קלחים אנחנו לא אוכלים, כי יש בו חרקים. תירס גמדי, אין בו בעיה. שימורי עלי גפן, אם זה צנצנת של ויליפוד וכאלה חברות שיש בפנים רק עלים בתוך מים, זה לא אומר שזה נקי מחרקים. צריך להוציא עלי עלי, לשטוח אותו, לשטוף אותו משני הצדדים בצורה טובה, אז אפשר להשתמש. אחרת, להוציא מהצנצנת ולמלא באורז, בשום אופן לא. שימורים שהם כבר ממולאים באורז, מכילה ממולא בעבירות. למה? השימורים האלה, אף אחד לא בדק אותם, ואני לא יודע אם הבישול יהודי של האורז. לכן לא להשתמש, לא להשתמש. כאב לי לענות לחייל, הוא נמצא בצפון, הם קיבלו את הקופסאות האלה של היפרח, עלי גפן ממולאים באורז, מוכנים למאכל. ואמרתי לו צדיק, כתבתי לו צדיק, פסיק, אל תשתמש, אל תאכל, אל תאכל. אני מקווה שיש לו מה לאכול משהו אחר, אבל זה בעייתי, זה בעייתי. מי? בצל מה יש לו? אבל לבדוק שהבישול יהודי, לא הבצל, בצל אין בו בישול לגויים, יש לי בעיה עם האורז, מי בישל את האורז לכן? חיילים בעזה הם במלחמת מצווה, מותר להם אשת יפת תואר. אתה מאמין או לא מאמין? לא, יש להם בשר כשר, יש. רבותיי, אנחנו מדברים על החיילים הטוב והטוב והטוב. כי לא חלו רחמך והמרחה, כי לא תמו חסדך, כי מעולם. כי מעולם כיוונו לך, יאי, יאי, הטוב, 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 כי לא חלו רחמך, כי לא תמו חסדך, כי מעולם. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת ויחי. זה לא סוד, וכולנו חיים את זה לצערנו הרב, התרגלנו, עם ישראל נמצא במצב קשה. במצב לחימה, במצב שאנחנו התרגלנו כל בוקר, שומעים בחדשות, עוד חייל, עוד שניים, עוד שלושה, לא תקום פעמיים צרה, ותדעו לכם, זה עוד משפחות שלמות שעומדים מאחורי אותם ילדים. אני הייתי אצל הורים שאיבדו את הבן שלהם בצפון עזה, המשפחה התרסקה, התרסקה. וכמה כאלה, ואני לא מדבר על אבות לילדים, על נשים אלמנות. אני זוכר שהיינו עוד קטנים, שהחייל נהרג, כולם היו היום, כבר די חלס. ואומרים פרקי תהילים, עושים טובה שנשארים לפרקי תהילים, החזן שאומר אחרי התפילה. התרגלנו למצב הזה. ותדעו לכם, אסור, אסור, אסור לנו, ואסור לנו בפרט הציבור החרדי, איך אמר לי מישהו בעדינות, אומר לי, החרדים לא מרגישים את המלחמה. אנחנו חייבים להראות נסיעה בעול, והנסיעה בעול שלנו זה תפילות, להתפלל עליהם, להזכיר אותם כל הזמן, כל הזמן, שיחזרו לשלום, כן, יחזרו בריאים ושלמים. אני ביקרתי חייל פצוע בינוני, אתם יודעים מה זה? השם ירחם, בהדסה עין כרם, השם ירחם. איך הוא נראה? אתם לא מאמינים, והוא פצוע בינוני, וכמה כאלה יש? אני לא מדבר על המשפחות המפונים, אתם לא מאמינים. השבוע הייתי במלון מעלה החמישה, ליד מבשרת. יש שם מפונים. הם שבורים, רצוצים, מביאים להם ליצנים, ליצנים, להצחיק אותם. אתם מאמינים? ואנחנו יושבים פה במוסייף, אין בעיה, הכל טוב, אבל לפחות להרגיש אותם, להתפלל, להתפלל עליהם, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. כולנו יודעים מה יעשה האדם וינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אז בתורה כולכם עוסקים, הנה ברוך השם, יושבים פה, עוסקים בתורה, גמילות חסד. הרבה פעמים שאנחנו אומרים גמילות חסדי, אנחנו חושבים אולי לפתוח איזה גמח, אולי צריך יכולת כלכלית, אולי זה מוסדות, לא, לא, לא. אומרת לנו התורה בפרשת שבוע שלנו, אתה יודע מה זה חסד יומיומי, חסד הכי גדול, ללא עלות של כסף? דבר אחד, חיוך, מאור פנים, פרגון לזולת. לא עולה לך כסף, תפרגן. אומרת התורה, ולבן שיניים מחלב, תלבין שיניים לחבר. תן לו מילה טובה, תן לו פרגון. תעודד אותו, תרים אותו. אבל לצערנו הרב, אנחנו לא שם. בפרט בתקופה שאנחנו נמצאים, בואו נעשה את זה. בואו נעשה את זה. בואו נתחזק בזה. אתה בא לבן אדם, אתה בא לחבר שלך, אתה אומר לו, איזה יופי לראות אותך. כמה טוב אתה. תן מילה טובה. תיתן לו חיוך. תבוא הביתה עם פנים שמחות. תן מילה טובה לאשתך. השבוע סיימתי שיעור פה בהר חוצבים. בדרך הייתי גמור אחרי שיעור של 3 שעות. מתקשר אל היהודי ואני יודע שהוא מאזין לנו ולא אכפת לי ואני אגיד את זה כי אני אמרתי לו את זה. כבוד הרב, אשתי שומעת אותך והיא רוצה זה וזה וזה. מה אני יכול לעזור? הוא אומר, אשתו נמצאת בירושלים והוא בנתיבות. אומר לי, היא ברחה מהבית. למה ברחה? לא, היא ברחה. ותדבר איתה שתחזור. עכשיו, אשתה לא בורחת מהבית סתם. אני אמרתי לו, תעלה אותה לקו. שלום, שלום. אמרתי, תקשיבי טוב. הבנתי שאת עזבת את הבית והוא נשאר לבד. עוד לא סיימתי לדבר. היא התפרצה. כבוד הרב, הוא לא מתבייש. מילה טובה לא שמעתי ממנו. הכל מובן מאליו, מילה, פרגון, משהו, אני עובדת, קוראת את עצמי, הוא לא יודע לומר לי מילה טובה, הוא קר כמו קרח. אמרתי לו, אתה שומע? אני יודע שהוא שומע אותנו, אתה שומע? אז מה אתה רוצה? למה שהיא תחזור אליך? רבותיי, אנחנו יש לנו לעשות חסד, חסד חינם, בבית קודם כל, תני מילה טובה לבעלך, מה יקרה? הוא עובד קשה, הוא לא נח. הוא לא נח, נכון שגם את לא נחת, אבל ברגע שזה יהיה הדדי, זה יהיה הדדי לפחות אותם עם מחשמם הערורים האלה לא ינצחו אותנו מבפנים. אנחנו נהיה מאוחדים, נהיה בשמחה, תן מילה טובה. אני פעם סיפרתי לכם, ואני לא האמנתי שזה עבר הלאה, ובסוף אשתו של הראש ישיבה חיכתה לי בשיעור באור יהודה, ואני אספר את זה. היה שם, יש בוכרי שיש לו סופר, והוא כל כך אוהב תורה, הוא כתב הנחה, יש שם ישיבה גבוהה באור יהודה, ברחוב הרב עובדיה יוסף, ויש שם פעילות גדולה של עוזי כהן, הוא היה מטעם, קיצור, הוא עושה המון פעילות גדולה, וכו'. בקיצור, הבחור הזה, הנחה לא לחיילים, לבני תורה. 10% הנחה לבני תורה, מה שהם יקנו בסופר יש להם עוד הנחה. הבחורי ישיבה, מספר אחד הבחורים, הוא אומר, לצערנו הרב זה קורה בישיבות הכי טובות, נשבר לו, נמאס לו, הרגיש שהוא לא עושה כלום, הוא לא לומד, הוא רוצה ללכת הביתה, חלס. ללכת הביתה ולא לחזור. הוא אומר, אני יורד, מורס את התיק, שם את התיק מחוץ לסופר, נכנס לסופר, מי פוגש אותי? אותו בוכרי, הבא לסופר. אומר לו, איזה זכות יש לנו. הגיע אלינו נזר הבריאה, תלמיד חכם, צדיק, לומד תורה, בזכותך העולם עומד. והתחיל לפרגן לו, תיקח מה שאתה רוצה. זה מהבושה, לקח את התיק ועלה לישיבה. זה היה בחודש אדר, תקשיבו טוב, חודש ניסן יוצאים לבין הזמנים. הוא חזר, אבל הוא אומר, אני לא חוזר, לפני שאני כותב מכתב לבעל הסופר, תודה. באמת, בזכותו אני חוזר, מכיל הרבנו, בזכותו אני חוזר. הוא אומר, אני כותב לו מכתב, אני מגיע, אני רואה על הסופר, הסופר, התריס ירד, הורידו את התריס ויש מודעת אבל, הוא הלך לעולמו. אני נכנסתי, היה לנו את השיעור באור יהודה, נכנסתי לבית אבלים, אשתו מראה לי את הפתק, היא אומרת לי, תראה, מה הבחור בישיבה כתב. מה הבחור, וזה הגיע לישיבה הסיפור הזה, ושם אמרתי שישיבה, הרבנית אומרת לי, למה, אשתו שראש הישיבה חיכתה לי מחוץ השיעור, למה אמרת שהישיבה, ישיבה מצוינת, אז הנה אני עכשיו מתקן, ישיבה מצוינת, באמת מצוינת, ובכל אופן, תדעו לכם, זה כוחה של מילה טובה, מילה טובה, פרגון, תן, תיתן, זה לא עולה כסף, איך עושים חסד, אז יבוא עוד מעט ימי שובבים, אדם יגיד, יאללה, אני אתענה, והפרצוף שלו כמו תשעה באב, לא שווה, לא שווה. אם אתה בתענית ואתה עצוב ואתה מכונס ואתה לא יודע לפרגן ולא יודע להיות שמח, אל תצור נשמה. תהיה שמח, תיתן מילה טובה, תיכנס הביתה בשמחה. זה התיקון של הימים האלה, כן. זה תיקון הכי גדול. אומר הזוהר הקדוש, כולנו מכירים את הגמרא. המפייס תעני שכרו גדול מהנותן לו. למה? אבל לא נתתי לו שקל, רק פייסתי אותו. אמרתי לה, אני איזה צדיק, אתה איך אתה נראה טוב, השם ישמור אותך. נתתי לו מילים טובות. אומרת הגמרא, השכר שלך גדול מזה שנתן לו כמה שקלים, כי אתה החיית לו את הנפש. כולנו מכירים את הזוהר הקדוש עם המצורה שלוקח שני ציפורים. ציפור אחת, למה? שוחטים על הלשון הרע. ציפור שנייה, לשלח. מה זה לשלח? ללך, תפרגן, תצייצי, תגידי מילים טובות. זה הסיבה לדבר השני. מורי ורבותיי. כן, כן. כן. השם ישמור אותך. בעזרת השם ייגמר. רבי חיים ולוז'ין אומר, האר פניך וניוושע. האדם שיש לו הארת פנים, הערה שמגיעה מלמעלה תלויה בהערה שלך למטה. אם אתה נכנס הביתה עם פנים שמחות, אם אתה מראה לשני פנים שמחות, אם אתה רוצה שהשני יחייך, הקדוש ברוך הוא יחייך אליך. הער פניך וניוושע. אומר הפה ליועץ, מה אומר רבי משה? אמן, אומר הפה ליועץ, ישנם אנשים המוציאים כסף עבור פתיחת היכל, או תורמים פרוכת להיכל, או נברשת גדולה באלפי כסף. וכל זה רק הכשר מצווה, ואילו מצוות צדקה וחסד מדאורייתא לא משקיעים. אומר הפה ליועץ, וחסד יכול להיות בחינם, אין כסף. חיוך והלבנת שיניים גדול יותר ממשקה וחלב. אומר לך רבי אליעזר פפו, יא חביבי, בלי כסף. בלי כסף, תן חיוך, תן מילה טובה, תעודד אותו. אני חושב שבדור שלנו, זה, אמרתי לכם, אם הגענו למצב שמביאים למפונים ליצנים רפואיים, אני אומר לכם, הרגשתי בפורים, אני רואה מלא ליצנים, שאלתי אלה, אומרים לי, לא, הם מחייכים, מסמכים אותם. תדעו לכם, לא צריך, ברגע שאנחנו נחייך אחד לשני, אנחנו נפרגן אחד לשני, נשמח אותם. אני סיפרתי אולי פעם, אני ביקרתי בבית החולים בהדסה עין כרם, יהודי שעבר ניתוח קשה. אתם יודעים, החדרים בבתי חולים זה וילון. וילון, אתה יכול לשמוע כל מה ששעת לילה מאוחרת, השעה הייתה 22:00. אני שומע יהודי, עברה של יהודי חסידי, חרדי ודאי, נפרד מהילדים שלו ללילה טוב. והוא אומר, זה מוישי, והוא קורא לאחד אחד, ואומר לו, לילה טוב, אל תבכה, אני אחזור. וממש היה קורא הלב לשמוע ילד, ילד, 10 ילדים. 10, אחד אחד הוא קורא להם, בסוף הוא דיבר עם אשתו, ושניהם בחרו, באמת נקרא הלב. שניהם נקרא הלב. אבל, אוקיי, מה אני קשור, מה אני חופר לשיחה? אמרתי לעצמי, אני לא אתבייש. שהוא סיים את השיחה טלפון, לאט לאט פתחתי את הווילון ואמרתי לו, צדיק, ערב טוב, וזה וזה. וראיתי איך הוא כולו קורן. אמר לי, אתה מכיר אותי? אמרתי לו, לא מכיר אותך, עכשיו אני מכיר אותך. בוא נכיר אחד את השני, בוא נשמח. אתם רואים בן אדם שהוא זורח, זורח. יכלתי להגיד מה לי ולא, מה הקשר, מה אתה חופר, מה פתאום? לא, לפעמים אתה כן, זה מצווה, זה דאורייתא. אתה כבר הגעת לשם, כבר תדעו לכם, שיחה שכבר שמעת, כנראה שלא סתם שמעת. כותב הרב וולבה, גדול המשגיחים בדור הקודם, הוא כותב, תלמיד חכם שאין לו פנים שמחות מחלל שם שמיים. אתם שומעים מה כתוב? אתה צם שובבים והפנים שלך לא שמחות, אני צם, אתה חושב את עצמך קדוש מעונה, מחלל שם שמיים. אומר בספר עלי שור, הוא כותב, כל אחד רוצה שחברו יאיר לו פנים, התלמיד מרבו, הרב מצפה מצד תלמידו, הבעל לאשתו שתקדם את פנה במאור פנים בשובו ממלאכתו עייף ויגע, הוא מצפה להערכת אשתו, אך גם האישה מצפה ציפיון מבעלה, גם היא מחכה שהבעל יקדיש לה ולביתה מזמנו היקר. רבותיי, אם אנחנו רוצים ישועה, זה הדבר הזה. אני סיפרתי לכם בעבר, היום בכניסה למסעדות, בפרט אלה שמכבדות עצמם, יש את המטבח. והמטבח מוציאים אוכל משם לקליינטים בחוץ. כתוב לא לשכוח לחייך ללקוח. ברוך הבא רב. לא לשכוח לחייך ללקוח. אתה יוצא עכשיו מהמטבח, תחייך. ערב טוב, שלום, תיתן חיוך, מאור פנים. רבותיי, זה עובד, זה עובד. אני סיפרתי אולי פעם. אצלנו הבלניות, רבי יתרו, הבלניות במבשרת ציון, תקשיב טוב. קרא להם הממונה ואמר להם, אני רוצה כל אישה שמגיעה, ומגיעות המון חילוניות עם מכנסיים וכו', אני רוצה שתקבלו אותה בחיבוק, במאור פנים. המספר בלניות טיפס, הטובלות, טיפס, אתם לא מאמינים. מה? היא אומרת לה, איזה יופי שבאת, כל הכבוד לך, בת של מלך, ותברכי אותנו ותתפללי. היא כבר מרגישה איזה אדמורית, תדעו לכם. זה הסוד ההצלחה. בואו בתקופה הזאת נאיר פנים אחד לשני, נפרגן אחד לשני, ובטוחני שהקדוש ברוך הוא יבשר אותנו בשורות טובות, אורך ימים ושנות חיים, אמן.